פרקי אבות, יהודה בן תמה אומר, ואז כנמר, וקר כנסר, ורץ כצבי וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמיים. מרן השולחן ערוך, שפתח את השולחן ערוך, בחר מתוך המשנה הזאת את דברי התנה, יהודה בן תמה, עוד לפני שהיה תואר של רב, כמו שמעון בן שטח, הלל הזקן, שמי, אז עוד לא היה תואר רב, גדול מרבן שמו, כך אומרת הגמרא. יהודה בן תמה היה יודע 700 סדרי משנה בעל פה, ויש אומרים 800. הוא אמר שצריך להיות גיבור כארי לעשות צאן אביך שבשמיים. מרן השולחן ערוך שפתח את השולחן ערוך סימן א', כתב, יתגבר כארי לעשות רצון בראו שיהיה הוא מעורר השחר. כלומר, סמרה בעירובין, בדף נון דלת. באותה סוגיה, פעם הגמרא אומרת לעברי לילה, אלא לגרסה. אחר הגמרא אומרת לעברי לילה, אלא לשינתה. כלומר, למה נברא לילה? ששעסקו בתורה. ביום האדם עובד. ביום יש לו עסקים עם אנשים. פה ושם עסוק. אז לא יכול ללמוד כמו שצריך. בלילה, שכולם ישנים, נמצאים בבתיהם, הוא לא יכול לשבת, או בבית הכנסת, או בביתו, ואז ילמד תורה. והתורה הזאת, הלימוד הזה, יעשה פירות. מקשה הגמרא, הנה כתוב לעברי לילה, אלא לשנתה. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא לילה, שאנחנו נשען ונחליף כוח. התירוץ הוא בלילות החורף, וכאן בלילות הקיץ. לילות הקיץ הן קצרות, אז באמת צריך לישון. אבל לילות החורף הן ארוכות, אז צריך ללמוד תורה. אבל הגאון מווילנה כותב, שזה חצי לילה וחצי לילה. לא כמו שאנחנו עושים. אנחנו כעת הופכים את היוצרות. חצי הלילה הראשון זה זמן השינה, והשינה הכי בריאה לאדם זה חצי הלילה הראשון. חצי הלילה השני, שאז ישן ונח, והדעה שלו צלולה יכול לקום וללמוד תורה. אבל בכל מקרה, בין בקיץ, בין בחורף, מרן בא לומר שצריך לקום לפני עלות השחר. מאיפה הראיה? מהפסוק בתהילים. דוד המלך אומר, אורה כבודי, אורה נבל וכינור, העיר השחר, אני מעורר את השחר. ודאי, דוד המלך היה קם כל לילה בחצות, חצות לילה קום להודות לך, אבל הוא בא להגיד לנו מה אנחנו צריכים לעשות. שאדם צריך, אפילו שישן בלילה, וישן קצת מאוחר, אבל נשתדל לקום בעלות השחר, ולא בעלות השחר יקום, אלא קצת לפני, שיהיה ער לחבר לילה ויום בתורה, כמו שכתב השלה. השלה, עליו השלום, הוא ביותו בן 60, עזב את פראג, ועלה לארץ ישראל. תראה לך, היה כבר רב של העיר פראג. היו לו תלמידים, היה לו משפחה, בנים ונכדים. עזב את כולם, לקח את אשתו, ועלה לירושלים עיר הקודש. זה היה לפני 400 שנים, 420 שנה. עלה השלה פה לארץ ישראל, לירושלים. והוא כותב, תדע שיש מצווה גדולה, שאדם יחבר מידת יום בלילה, ומידת לילה ביום. שהוא לפני עלות השחר ורבע שעה יתחיל ללמוד תורה, וימשיך לתוך היום עוד איזה רבע שעה, אחר כך להתפלל שחרית. וכן בערב, לפני השקיעה, כמו עכשיו, כמה דקות לפני השקיעה, התחיל ללמוד תורה, ויעשה רצוף, לא יפסיק, שהזמן המחבר את הלילה והיום, ואז יקיים מצוות עשה מן התורה, והגית בו יומם ולילה. זה נקרא יום ולילה, לילה ויום. חבר את שניהם. בר רבנו ארי ואמר גם, יש מצווה בחצות. היום חצות זה בסביבות 12:36 בערך. אז אם אדם ער ברגע הזה, כמה דקות לפני יתחיל ללמוד, וימשיך עוד כמה דקות אחרי. ואז נמצא שהוא בשעת חצות לומד תורה, זה זכות גדולה מאוד מאוד. והגאון הבן איש חי כתב שיזהר שבאותם רגעים, אם זה של עלות השחר, אם זה של חצות לילה, שלא יהיה מפטפט, משוחח, היום יש טלפונים, אם ביקשת לבטל, יש לך בטלים הרבה כנגדך, בפרט לא יהיה בשירותים באותה שעה. ואפילו לא במקווה, אלא יושב ולומד באותם רגעים. לחבר את החלק הזה עם החלק הזה, וזה יעמוד לו ביום הדין. בפרט הלילה הזאת, לערב ראש חודש אנחנו. זה יום האחרון, יום לפני האחרון של ניסן. כ"ט, כל ליל כ"ט, יש בו מעלה גדולה בלימוד התורה שאדם לומד. זה שווה פי כמה וכמה, כך כתב השאלה בשם רמק. יום שישי מכפר על כל העוונות של כל השבוע. יום כ"ט לחודש נקרא יום כיפור קטן, כך קרא לו הרמק, הבן משה קורדבירו. מכפר על כל הימים של החודש. ועד כדי כך כתב הגאון הפרי חדש, שמי שצם מדי פעם בערב ראש חודש, ועכשיו יצא חודש ניסן, ולא צמים בניסן, מותר לו להתענות בימים האלה, ביום הזה. כי זה מעלה גדולה מאוד. מכפר על כל החודש. לכן סוף השנה, מכפר על כל השנה. מדרגה הכי גבוהה, מדרגה רביעית הכי גבוהה, זה יום הכיפורים. אלה ארבעה מדרגות של ימים של תשובה ומעשים טובים. לכן ביום ערב ראש חודש, מרבים בו בתפילה, בתענית, בקריאת תהילים, פשפוש מעשים, פרט שאנחנו רואים כל כך הרבה גזרות שמרחם. חודש הזה כמה בחורים צעירים נספו בצורה נוראה, מי באש ומי במים, או מי בתאונה או מי בחולי, השם ישמור ויציל, וכמה תינוקות גם כן. הצריך האדם, חי ייתן לליבו. אז זה הזמן לעשות תשובה, בפרט שתקנו לנו אחרי החג, לעשות שני חמישי שני, למה? על חטאים שאדם עשה בחול המועד, כמו שאיוב היה עושה, היה צם, מקריב קורבנות, עולות, כי אמר איוב, אולי חטאו בניי, וכך נפסק בשולחן ערוך, שנוהגים לצום אחרי החג בפסח, ואחרי החג בסוכות, שלושה ימים, שני, חמישי ושני, זה נקרא תענית בהב. יש יחידים שהיו עושים, הספרדים עשו את זה באופן פרטי, אשכנזים עושים את זה בכל תרועה, יש שעושים את זה במניין, עם ספר תורה, בברכת כהנים ועוד, ברכת כהנים גם במנחה, אבל הספרדים היו נהגים לעשות בצנעה, הנה חינמה, יש בזה מעלה גדולה. אז אם כן, חזור לענייננו, זהר לחבר לילה ויום, לכן אמר שיהיה הוא מעורר השחר, אור הכבודי, אור הנבל וכינור, העיר השחר. כלומר, יתחיל ללמוד לפני עלות השחר, לא אחרי עלות השחר, כמו שעושה קבלת שבת שעה אחרי שנהיה צאת הכוכבות. אז מה עשה? הוא אומר, בואי קלעי, כבר באה קלעי, כבר נמצאת אצלך בבית, מחכה לך שתעשה קידוש. הוא אומר, לא, בואי קלעי, בואי קלעי, צריך לעשות לפני. אז זריזים מקדימים למצוות. אז אם כן, זו מצווה גדולה. כותב עליו השלום בעל הטורים, אומר המקור הוא בירושלמי. המקור של המאמר הזה בתלמוד ירושלמי, ברכות א', משנה א', הלכה א'. שם אמר הירושלמי שיזהר בבוקר לקום ושום דבר לא יהיה נחשב לו מול עבודת השם. ובא רבי אליהו איתמרי, שמעת עליו מוישה? וכתב ספר, כתב למעלה מ-30 ספרים, אבל הוא מפורסם בספרו שבט מוסר. כתב, אוי לה למיטה שישנים עליה כל הלילה. כי הלילה צריך לשבת וללמוד תורה. אז אם ישן מתחילת הלילה, יחמיר, אז יחמיר מצד שני, יקום מוקדם לפנות בוקר, וישב ויעסוק בתורה, וזה יהיה לו מעלתו גדולה מאוד מאוד. לכן הגמרא אומרת על דוד המלך, במה השתבח דוד? שאמר לו חסיד אני, שכל מלכי מזרח ומערב קמים בשלוש שעות ביום, ואני חצות לילה אקום להודות לך. אומר מדרש תנחומה, שהוא היה חבר אני לכל אשר ירוך על שומר משפטיך. אומר מה עשה דוד? היה מתעורר בחצות, הכינור תלוי מעל ראשו של דוד, כיוון שבאה רוח צפונית מנשבת בו ומנגן מאליו. מה זה כינור? שאומרו, לא, פשט, היה לו כינור, נכון. דוד, כתוב בפסוק, ודוד מנגן, הוא מחמיר, ודוד מנגן בכינור, כתוב בפסוק. מה זה כינור? רבן אוריה אומר, קו, נר, קו, תראה שם הוויה. נר, יש שישה שמות שהם נותנים לנו כוח לעבוד את השם. הוויה, אקיה, זה בראש. מספרו ביחד 47. הוויה אלוקים בגוף. זה מספרו יבוק, 112. הוויה עדנות, זה החלק התחתון של הגוף, מספרו 91. תחבר אותם יחד, 47, 112 ו-91, יצא 250 גמטריה נר. זה פירוש נר דרגלי דבריך, ואור לנתיבתי. ידוע כתב רבנו אריה, הגבירו בשמו, לא, לא כתב, כתב בשמו, שאם אדם רוצה לזכור את הלימוד, יאמר 7 פעמים פסוק, נר לרגלי דבריך באור נתיבתי. תגיד, מוישה, נר לרגלי דבריך באור נתיבתי, 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 נר לרגלי דבריך באור נתיבתי. וזה סגולה שיזכור את הלימוד שלו. למה? לשמה 250 זה השש שמות האלה. הוויה אקיה, הוויה אלוקים, הוויה עדנות, מספרה 250. זאת אומרת, גם האישה שמדליקה נרות שבת, היא מאירה את השמות האלה. האדם שמברך על נרות חנוכה, מאיר בשמות האלה, ויעירו לו בנשמתו, גם בעולם הבא. אז תראה איזה דבר גדול. לכן אמר דוד המלך, היה מתעורר בחצות לילה, כינור, שמי, מה שלומך? שמח ליל. אומר, כינור היה תלוי מעל ראשו של דוד. היה כינור, אבל הוא היה מכוון כונר. היה תלוי, ושהיה מגיע חצות, מנגן מאליו, הוא היה מתעורר אוטומט, לא צריך להעיר אותו. הוא היה מתעורר, דוד המלך, מאליו. והים היה עושה, ומתחיל להגיד דברי תורה בכל זמרה. עד שכל השכונה, אלה שישנים לידו, את הכל אישה אומרת לבעלק, הם מביא מדרש תנחומה. מה אתה עוד להתבייר? תראה, המלך, עשיר גדול, יש לו עסקים גדולים, ימייני המלוכה. תראה, התעורר ויושב לומד תורה, קום, עצל! אומר, אני עייף, אתה עייף יותר מדוד? אז מיד היו כולם מתביישים, היו בתי הכנסת ובתי המדרש מלאים מפה לפה מזכור דוד מלך ישראל. זה היה המעלה שלו. וכאן בשכונת הבוחרים, כך סיפרו לנו אבותינו, היה כל בתי הכנסת מלאים מפה לפה. כל לילה מחצות עד הבוקר. את הכנסת אחת היו לומדים גמרא. כנסת אחרת לומדים משניות. כנסת אחרת קוראים תהילים. כנסת אחת לומדים זוהר. כנסת אחת הלכה. יש את הכנסת בישכר, אפילו לומדים קבלה, 60 חכמים עם הרב שאול דווק. והיה כל בתי הכנסת, כל מה שאדם רוצה, איזה סוג לימוד, היה הולך, יושב, מחצות עד הבוקר. תן לך בחורף, יוהו, זה למעלה משש שעות. 11:30 בלילה זה חצות, בשש אתה מתחיל שחרית. אז כמה זמן יש לך פה? ולסוף. הלילה ארוך בחורף. לכן אדם ישתדל ללמוד תורה. אומנם בקיץ כתבו, הגמרא אומרת, שמותר לישון קצת, מהמתי? עוד מעט יגיע ט"ו אייר. ט"ו אייר, 3 חודשים יש בשנה, שהלילות קצרים. ט"ו אייר עד ט"ו באב. אחרי זה, צריך להוסיף, ודנה מוסיף, ישיב, חס ושלום. הגמרא אומרת, קשה מאוד. יש 9 חודשים שהלילות ארוכים יחסית. מטו באב מתחילות הלילות להתארך, עד ט"ו לחודש אייר. מה יש בזה? אלה ידינו קבלה שאלה החודשים שיעקב אבינו היה בבטן אמו עם עשיו אחיו הרשע. והיה יושב ועוסק בתורה. 9 חודשי ההיריון. וכן הקדם, אחר כך נולד. יש למען דאמר נולד בטו אייר, למען דאמר נולד בטו בניסן. יש כמה דעות בזה, לא ניכנס כרגע. אז אלה 9 חודשים. ולכן הגמרא אומר, כך מובא בגאונים, סליחה. מי שכבי ועד קומי, שכבי. מי קומי ועד שכבי, קומי. זאת אומרת, יש שכבי ויש קומי. שכבי זה במגילת רות, אנחנו נקרא את זה בשבועות. חי השם שכבי עד הבוקר. השכבי ועד קומי, שכבי זה זמן צריך לישון, למה לילות קצרות. אז אתה יכול לישון. עד קומי, מגילת איכה, קומי רוני בלילה לראש השמורות. אז מי שכבי ועד קומי, אשריך. רכוח. מי שכבי עד קומי, אמר לו, שכבי. אבל מי קומי אחר כך מתחילות תפילות להתארך, עד שנה הבאה שיגיע השבועות, קומי. אבל האמת כבר מתויה, אפשר להקל. מקלים נוהגים. נפקא מינה שאדם ייזהר שלא יאבד את הלילות שלו בדברים בטלים. לא יעבור, כך כתב הרמב״ם, שלא יעבור עליו שום לילה בלי ללמוד תורה. כי יש חיוב והגית בו יומם ולילה. אז לכן, ייזהר בזה האדם, מאוד מאוד זה חשוב, להיות ער בלילה ללמוד תורה, וגם בבית, אפילו שלמד בבית המדרש ובעוד מקומות, צריך גם בביתו. למה? גם לקדש את הבית, שיהיה דברי תורה בתוך הבית. תמורה אומרת, כל בית שאינו נשבע בו דברי תורה בלילה, אש אוכלתו. שנאמר, אין שריד ומה עוזו, וכתוב אחרי זה השם הצילנו. אז אומר, כן צריך להיזהר, אז מה? אני למדתי כל היום עייף, היה עכשיו שיעור ולמדנו בלילה. גם הבית, קורות הבית צריכות לספוג תורה. גם האישה צריכה לראות שהבעלה לומד. הילדים צריכים לראות את אבא, גם קורא בספר. כמו שאמר, הנסתרות לאדוני אלוהינו, והנגלות לנו ולבננו. אומר רבנו וחי, הנסתרות, אתה יושב בסתר בית המדרש, עושה צדקה, עושה חסד, זה הקדוש ברוך הוא יודע. אבל תעשה גם קצת גלוי ליד הילדים. שילמדו ממך, יראו אותך גם נותן צדקה, יראו אותך לומד תורה, יראו אותך מתעסק גם בזה, שילמדו, כי הילד תמיד אוהב לחכות את ההורים שלו, שותה דינו, כאו דאבו, דאמא. אם ילד עושה איזה דבר, זה הוא למד מאבא שלו, או למד מאמא שלו. ולכן תיקח ספר ולא עיתון, היה מעשה פעם בא אחד של רב שטיינמן, לפני 10 שנים, שיהיה. אמר לו, מה אני אעשה, הילדה שלי הקטנה, דבר נוסר, לוקחת צרוכים של נעליים וקושרת על היד. אמר לו, ולק תפסיק להתפלל בבית. נראה אותך קושר תפילין בבית. נתפסת. אמר, תתחיל להתפלל בבית הכנסת. אז האדם צריך להיזהר שהילדים שלו יראו דברים טובים. יראו תמיד דברים חיוביים כדי שילמדו ממנו. אז זה הסדר. המגן אברהם עליו השלום הביא פה על הנושא הזה, התגבר כארי, אמר, יש גמרא בגיטין, שלא אדם יקרא את מה שכתוב בשולחן ערוך, ואז נגיד בלילה, הוא שמע את השעון, בום, קפץ ורץ לדלת. זה סכנה. גמרא אומרת, יש 5 דברים שמי שעושה אותם ועומד מיד, סכנה. אכל. אכל הכוונה, ארוחה ככה כבדה, כמו חמין, אכל חצי כבש, או שתה, שתה הרבה יין. ואחרי שגמר לשתות, בזמן הגמרא, היו 5 שוכבים, כמו בליל הסדר, מסובים. אז הוא שוכב, ופתאום אחרי ששתה, יין נמצא בתוך הבטן, הוא קופץ וקם. זה חס ושלום סכנה. אכל, שתה, וישן, וקם. הוא בא מהדרך, אז הוא עייף מאוד, הוא מתחיל להתנשף, פתאום הוא קם. ושימש, יש אומרים, דווקא שעשה את 5 האלה כולם, ועמד, זה סכנה. ויש אומרים, אפילו 1 מהם עשה וקם, לא יעשה. אז המגן אברהם כותב, נכון שאמרו, יתגבר כארי לעשות רצונו, רצון בוראו, אבל לא מיד יקום ויקפוץ, אלא בנחת. יושב קצת איזה כמה שניות, ואחר כך יקום. גם הרופאים אומרים, שידוע, יש כאלה סובלים מסחרחורות, ואומרים שמרגע ששכבת עד שאתה יושב, אל תקום מיד, כי לוקח לדם עד שזורם למוח קרוב לבין 15 ל-20 שניות. אז אם אדם יקום, יכול ליפול חס ושלום מיד. אלא מותר לו לשהות מעט, ואז יוכל לקום כדי שיוכל לעבוד את הבורא, אלו גוף בריא, יוכל לעבוד את הבורא. הגאון יפה ללב כותב, רבי יצחק פלאצ'י, בנו של רבי חיים פלאצ'י, אפילו עשה 1 מהם זה סכנה. לא צריך 5 ברצף, יש אמרו שכל 5 ברצף. הוא אומר, אפילו 1 מהם זה סכנה, אומר לכן, ייזהר, ויש עדני פז כותב של עבודת השם יתברך, אין חשש. אבל בכל זאת, אדם ייזהר. צריך לשמור על הבריאות, לא לעשות דברים שהם נגד הבריאה. דבר ראשון, מה עושה בבוקר? הוא אומר, מודה, אני לפניך, מאיפה המקור? המקור ככה בירושלמי מובא. ירושלמי מביא על הפסוק, חדשים לבקרים רבה אמונתך. זה גם באיכה, מובא גם במדרש איכה. ואיכה רבה מובא, חדשים לבקרים, הרי אנחנו בלילה שולחים לישון, אומרים קריאת שמע, מפקידים את הנשמה בידו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו בבוקר, הנשמה חוזרת, וכבר אומרת שעשה הקדוש ברוך הוא חסד עם האדם. עכשיו אם מישהו היה חייב לך, נגיד חייב לך 100,000 דולר, הוא מביא לך 50,000 דולר, 100,000 דולר, אומר תשמור לי אותם, אני עוד חודש אבוא אקח אותם. דין הוא שאגיד לו, תשמע הביבי, אתה חייב לי כסף, אני מעכב את הכסף הזה, עד שתחליט להחזיר לי את החוב. אומר, אבל הקדוש ברוך הוא לא כך, אנחנו חייבים לו, עושים אצלו חובות. באים בלילה, אומרים לו, ריבונו של עולם, הנה הנשמה שלנו בפיקדון אצלך, שנאמר, בידך הפקיד רוחי, פדית אותי אדוני אל אמת. הוא אומר, אתה הפקדת? אפילו שלכלכת את הנשמה, אפילו שחס ושלום אדם פשע ועשה דברים נגד רצונו, בבוקר מחזיר לו חדשים לבקרים, רבה אמונתך. הוא אומר, אז מכאן תקנו לנו לומר, מי תיקן? רבי משה בן מכיר. הוא בעל ספר סדר היום. שמעת עליו, חמוד? רבי משה בן מכיר היה לפני מרן בכמה שנים. הוא היה בצפת גם כן. הוא חיבר ספר סדר היום, הרבה מנהגים ששנו אותם לא ידוע מקורם, זה ממנו. הוא כותב, הוא כתב את הנוסח, וזה התפשט בכל העולם, וזה רק לפני 450 שנה. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בנשמתי, בחמלה הרבה ואמונתך. ולא צריך ליטול ידיים ולומר את זה, כיוון שאין בו הזכרת שם השם. אין שם לא שם הוויה, לא אדנות ולא אלוקים ולא אל ולא שום שם אחר. אז יכול להזכיר אותו גם עוד שלא נטל ידיו. כך כתבו הפוסקים, כך כתב הרב חידה על המשלום מספרו קשר גודל. שלא כמו שיש כאלה שאמרו טול ידיים ואחר כך תגיד, לא, מודה אני, תאמר מיד כשאתה יושב במיטה, יש אומר מודה אני והוא ממשיך לישון אותו ולא, אני מודה שאתה מפיל על הרותח במה. כמו אצל פרעו, וישן והיה חלום שנית. אבל פה לא, צריך לקום מיד, כמו כתוב אצל יעקב אבינו, ויקץ יעקב משנתו, ויאמר, אכן יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי, ויראה ויאמר, למה פחד? הוא אמר, אוי ואבוי, ישנתי בבית הכנסת, אני חשבתי זה סתם שדה, הוא לא ידע. הוא ראה שם, איפה זה היה בהר הבית, מצא שדה פתוח, ישן שם, תקח אבן, אבנים, טוב, ראה את מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, ובחלום אומרים לו, זה מקום בית אלוקים וכו'. טוב, ויראה ויאמר. אז זה צריך לקום, ולא לישון פעם שנייה, אלא יקום וילך לעבוד את בוראו. רבנו ארי כותב, לפעמים בן אדם שומע, כל שקורה בשמו. נגיד למשל, אם שמה, אם קוראים לך מוישה, נגיד. טוב, הוא שומע בלילה, מישהו צועק לו באוזן, משה, משה. אומר יקום וילמד תורה. מי זה קורא לו? נשמתו קוראת לו. נשמתו באה מעולם האמת וקורא לו תקום לעבוד את הבורא. אז זה שמו, שמו של האדם. הקדוש ברוך הוא מתגלה לו באמצעות נשמתו. כך כותב הרב שושן סודות, זה נכד הרמב"ן, הבן משה בר נחמן, נכדו קראו לו משה על שמו, כתב ספר שושן סודות. כתב הידוע שפעמים בחלום מתגלה לאדם דמות שלו עצמו, מדברת אליו דברי מוסר. אתה יודע מי זה? אומר הקדוש ברוך הוא, שולח לו מלאך בדמות נשמתו מדברת אליו. שכן בשמיים מחכים, מתי כבר תעבוד את הבורא? מתי תקום להתפלל? מתי תקום ללמוד תורה? נשמה רוצה אוכל. אז כך כתבו גם הגאון יעבץ. והשאלה, לא צריך איתו לידיים לפני מודה אני לפניך. אלא תכף ומיד, איך שמתעורר, יאמר מודה אני לפניך, מלך חי וקיים. למה? אין לו שם ולא כינוי. ואז בחמלה רבה אמונתך. בחמלה זה ברחמנות. למה? שלא נתן לו בבת אחת להתעורר, היה מקבל פחד. או גם האור בבוקר, הגמרא אומרת, יוצר אור ובורא חושך, מאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים. מה זה ברחמים? שהאור לא בא בפתע פתאום, לך מלילה נהיה יום, תראה לך שיהיה חושך פתאום, מישהו ידליק לך את כל האורות, וואי, מסתנבר. אלא כמעה כמעה, שיתרגל לאור לאט לאט. אז זה בחמלה רבה אמונתך. זה העניין, שעל ידי זה יקום, יתעורר ויעבוד את השם. הרמב״ם כתב, שיזהר, זה מפה הביא את זה מרן השולחן ערוך, שישים שם השם נגד עיניו תמיד. שביתי השם נגדי תמיד, זה כלל גדול בתורה. שביתי השם לנגדי, יש פה שבע תיבות. תמיד, כמימינים, בעל אמות, זה כמו המנורה. שביתי, לכן, למה כותבים במנורה? כשהמנורה יש לה שבעה קנים, אז כותבים לה למעלה, שביתי השם לנגדי, תמיד זה באמצע יוצא, כי מימיני בעל אמות. אז בוא שבע תיבה. אז מכאן שביתי השם לנגדי תמיד, כי מימיני בעל אמות. אז שם שם הוויה באמצע. אז אומר, הרמב״ם כתב שזה, על ידי זה כלל גדול בתורה. מה כלל גדול בתורה? שבכל דבר שהוא עושה, ישים שם השם מול עיניו. כל דבר שהוא עושה. כל דבר שהוא עושה, ישים שם השם מול עיניו, ורק לא לבדו יתפלל, ולא בשביל אחרים. דע לפני מי אתה עומד. מי אמר את זה? רבי אליעזר הגדול, לפני שנפטר, אמר לתלמידיו, וכשאתם מתפללים, דעו לפני מי אתם עומדים. אנחנו עומדים מול הקדוש ברוך הוא ממש. ולכן צריך להיזהר מאוד שלא זה. כך כתב גם ביאור הלכה, המשנה ברורה שם בביאור הלכה, שיאמין בכל דבר רק בקדוש ברוך הוא ולא זולתו. אפילו שיש שרים ועורכי דין ושופטים ונכבדים שעוזרים לו, מסייעים לו, הם לא יכולים לעשות כלום מבלעדי הקדוש ברוך הוא. מי שלח אותם? השם יברך שלח אותם. לכן נשים שם השם מול פניו, שתמיד יזכור את זה. רבנו ארי כתב שטוב לכוון תמיד, אדם יעשה לעצמו תרגילים במוח, במחשבה, שיכוון ששם השם מצויר לפניו באש אדומה בסגולה ליראת שמיים, ויכוון שהוא מנוקד בניקוד יראה, יוד כו אבקה, יוד בניקוד חיריק, כה בניקוד שווה, וו בניקוד קמץ, האחרונה בלי ניקוד. יש לנו כלל בדקדוק, כל תיבה, האות האחרונה אין לה ניקוד. אברהם, מם סופית, יש לו ניקוד? לא. יצחק, קוף, אין לו ניקוד. יעקב, בית, אין לו ניקוד. אתה אומר יעקב? יצחק? לא. יצחק. וכן, אז זה הדרך. השם הוויה גם כן, אות אחרונה בלי ניקוד. וזה סגולה ליראת שמיים. כתב טוב מאוד להסתכל על הרקיע. זה פעם, ויכוון כאילו על הרקיע כתוב שם הוויה יוד כו כו באש אדומה. וזה מביא לאדם יראת השם ומאיר בנשמתו. זה חשוב מאוד. גם הרב יפה ללב כתב שטוב לכוון כל בוקר בברכת אלוקי נשמה, ושמגיע ברוך אתה השם המחזיר נשמות לפגרים מתים, ברוך אתה השם, וטוב שאדם יצייר לו את זה בסידור, ששמו משולב עם שם הוויה. זה יעזור לו כל היום להצליח. נגיד שמו יצחק, אז הוא יכוון יוד מיצחק, יוד מהוויה. צדי מיצחק, ה מהוויה. חט מיצחק, וו מהוויה. קוף מיצחק, ה האחרונה מהוויה. ואם השם שלו ארוך, אז יוסיף עוד את האותיות הארוכות אחר כך. לא בעיה, הנוספות אחרי זה. ואם יש לו שתי שמות, יצחק יעקב, אז יעשה גם וגם. מה מחילה? וגם הביא, זה עליו השלום בנו אריה. אחר כך כתב תלמידו, מהרם פפירש, רבי מאיר פפירש, כתב בספרו, שטוב לכוון גם עם אותיות נשמה. אז זה באלוקי נשמה. הרב יפה ללב הביא את זה בספרו. אז טוב שאדם יכתוב, היו פעם הזקנים של פעם, בסידורים על הכריכה, מבפנים היו כותבים את זה, כדי שיהיה להם קל לזכור. הוא ראה את זה מול עיניו, מציץ על זה, זוכר. זה מאיר בנשמתו אור גדול מאוד. גם כתב רבנו הארי שטוב שאדם מכוון בשמו את המילוי. כלומר, הוא יכוון. נגיד, אמרנו, קוראים לו אברהם. אז יכוון א', א', ב', ר', ה', מ'. מכוון שאור של הקדוש ברוך הוא יאיר באותיות האלה. כך הוא יצליח. אחר כך, שתרגיל מספר 2. יעשה א', א', ל', פ'. ורש, רש, יוד, שין. ב', אברהם. אז אני הקדמתי רגע. א', ב', נכון? ב', ב', יוד, ת'. רש, רש, יוד, שין. היי יוד, מם, מם, מם. להסתכל על זה ויכוון, או אפילו במחשבה, כוון שאורו של הקדוש ברוך הוא יאיר באותיות האלה. אחר כך תרגיל מספר 3, מילוי הבילוי. אתה עשית פשוט, אחר כך עשית מילוי, עכשיו תעשה מילוי המילוי. באלף לבד אתה עושה כמה אותיות, א', ל', פ', ל', מ', ד', פ', פ', יוד. אחר כך יש לך למד, אותו הדבר, תעשה מילוי המילוי, למד מם דלת, מם מם דלת למד תף, וכן הלאה. אומר, ככל שיעשה האדם כך יצליח. אז גם לכתוב את זה בסידור שלו, בכריכה מבפנים, מה שמו הפרטי, יעשה תרגיל מספר 1, תרגיל מספר 2, תרגיל מספר 3, ויכוון, אבל לכוון שהאור של הקדוש ברוך הוא יאיר בתוך האותיות האלה, ואז הוא יצליח. תמיד תעשה ביות. באות ה יש לה 3 מילויים, כך כתב הזוהר. יש ביודין, ויש בהין, ויש באלפין. יש ה יוד, יש ה א', יש ה ה. אתה תעשה ה יוד, שזה נמבר 1, מספר 1. ככה יעשה תמיד. וגם צדי, אומרים צדיק, זה לטעות. צדי דלת יוד, יש לו רק 3. בכל א' ב' יש לנו או 2 אותיות או 3. יש רק אות אחת שהיא 4 אותיות, והיא רמז לגאווה, ג' יוד, מ' למד. אבל שאור האותיות הם לא זה. הכי הרבה 3. אז זה, אין 4. רק ג' יש לה 4. מה הקצר? זה עוד יותר טוב. הוא בקצה, הוא רוחני. בשתי אותיות, קוראים לו גד, קוראים לו דן. בשתי אותיות מספיק לו. יש אדם, הוא ארתח שסטה. תן לך כמה אותיות, אתה מכיר את הסיפור? שמי, תספר להם. זה לא יפה שכל הזמן אני רק מדבר. היה יהודי אחד, נסע למצרים, היה נוסע למצרים, שליח, שדר. מה זה שדר? ראשי תיבות של לוחד הרבנן. היו שולחים פה בירושלים, לפני 300, 400, 500 שנה, לפני 200 שנה, שליח שילך לאסוף צדקה לעניים פה שלומדים תורה, עוסקים בתורה, מפרנסים אותם. אז היה נוסע, כל אחד היה לו איזו רשימה של מדינות. היה אחד נוסע, מצרים, התימן, פרס, לא באו לבקר אותך שמה? לפעמים. אחרי זה היו נוסעים לבולגריה, אני יודע איפה, טורקיה, סלוניקי, נוסעים שמה, ועכשיו השדר הזה הוא תמיד חכם, בקי בכל ההלכות. מה ששואלים אותו, הלכות מזוזה, הלכות טהרה, הלכות מקווה, הלכות שבת, יודע בעל פה, לא אומר להם. מלמד אותם, היה דורש שם בשבת, נשאר שם חודש, חודשיים, אוסף כסף, וממשיך, חוזר לפה, מביא להם. הרב חידה היה אחד מהשלוחים. יום אחד הלך מפה, הרב גד, קראו לו הרב גד. וזה נסע, הגיע למצרים, באלכסנדריה. שמה, באלכסנדריה היה איזה יהודי אחד עשיר, תמיד חכם, אוהב, נדיב לב היה. והיה לו ארמון גדול, בית ארמון, עם אגף שלם לאורחים. היה בא אליו, הריח אותו, כל מי שבא אליו, מהריח אותו שם. ושם היו באים החכמים, מקבלים את פניו, ואחר כך מזמינים אותו לבית הכנסת, וכמה בתי כנסת הולך לפה, הולך לשם, דורש להם, ומטרים אותם, מזכה אותם. זה הבעל הבית אמר לו במוצאי שבת, תשמע, אני אוהב כל מוצאי שבת לשמוע חידוש שלא שמעתי אף פעם. תגיד איזה פירוש, ואתה מתחכם, פירוש על איזה פסוק או איזה דבר, חידוש גדול שלא היה לי. אמר בסדר. ואני אתן לך מתנה הגונה. שמע את החידוש, אמר לו, איזה חידוש זה, אחד שמע, את השני לא שמע, אמר לו, ושם את זה בפנקסו, אמר לו, מה שמך? אמר לו, גד, נכנס לחדר שלו, לכספת, פתח הכספת, הוציא 7 דינרי זהב, גימטריה גד נתן לו. זה הסתכל, 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 אמר. אם היו קוראים לי אברהם, היה 248, יצחק, 208, יעקב 182, משה 345, גד רק 7. טוב, אז אמר אין דבר, אין דבר, עוד יזרמו הרבה מים בירדן בעזרת השם. הלך, חזר לעירו, הביא את הכסף, הכל, וזה 7 לירות, זה שלו, מתנה אישית. טוב, פעם הבאה, אחרי 4 שנים, הגיע עוד הפעם. הפעם לבש כבר מצנפת צבע אחר וחלוק אחר, ככה ישב אצלו, זה לא זכר שהיה אצלו זה מקודם. אמר לו דרשה, אמר לו תשמע, אני יש לי מנהג, מי שבא חכם לפה אומר לי חידוש תורה. אמר לו כן, אני אגיד לך חידוש, הוא אבוה. אמר לו חידוש, ותרגם לו את זה לכמה שפות. אמר לו מה שמך? אמר לו ארתח שסטה. אמר, הוא יעלן הזה, מאיפה יצא השם הזה? כמה יש אר, רש, תח, תף, שס, ועוד תא? זה 1300 וכמה, מאיפה? הסתכל, הסתכל, אמר, איפה נפל עליי זה? הסתכל עליו, נכנס לחדר, הוציא 7 לירות, ונתן לו. אמר לו, עלתה שמך גד, נכון? אתה היית פה לפני 4 שנים? איך דיארת, שסת? אמר לו, ברוך מרחיב גד. זה לא נשאר גד. אמר, צודק, תן לו עוד 200 בחשיש. הוא לא תיקח. אז זה כל שמו של האדם, יש לו מעלה. מכאן תלמד לא לקצר שמות. קוראים לו אברהם, אומר, אבי. וואו, 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 וואו. אברהם זה 248, רמח, מצוות עשה. אבי, כמה יוצא? 13. אתמול בלילה ספרנו 13 לעומר. כולה 13. מה... אתה מקצר את שמו, ואיפה יש לנו ראייה שלא טוב לקצר? גמרא אומרת שיצחק אבינו היה שמו ישחק בסין, והוא נדב משמו 210, במקום סין עשה צדי, יצחק, בשביל שישראל יצאו לפני הזמן ממצרים. אשר קראת אברהם, שבועתו לישחק, אז הוא עמד בפרץ, גם הוא יעמוד כעת, הוא עומד בפרץ בשבילנו, שנגאל עכשיו, אולי, בשקי הלילה הזאת נגאל. בניסן נגאלו, ובניסן עתידים נגאל. מה זה? היה הגאון רבי שלמה קלוגר, עליו השלום. חי לפני 150 שנה. חיבר 375 חיבורים. כמניין שלמה. עד שהוא לא היה זוכר איפה כתוב מה. והוא כותב לפעמים, בשוט האלף לך שלמה, או בחוכמת שלמה, או בחשק שלמה. אומר זה, וכתבתי באחד מספריי, וכרגע איני זוכר איפה. 375. כמניין שמו. היו הרבה, היו מקפידים על עניין של הגימטריה של השם שלהם. וגם מספר האותיות, מה יש במספר האותיות, לכן לא יקצר. לא יקצר. ועוד אמר, יזהר אבל בשם השם, שכותב שם השם, לא לכתוב אותו על נערות, ולא על דפים שלא ייפלו בארץ. על זה אמר, תשתפך נא אבני קודש, בראש כל חוצות, שם הוויה, עושים על דף, ושם שביתי השם נגדי תמיד, זה לא טוב. זה נופל, וכל פעם שנופל, זה ביזיון, זה שם השם. וגם זה סופו למחק. ואם מוחק, עובר עליו מהתורה. לא תעשון, כן? לשם אלוהיכם. מה כתוב לפני כן? ויבטם את שמם מן המקום ההוא. מה כתוב שמה? שאם באת וראית יש הבתי עבודה זרה, היום אנחנו לא יכולים לעשות את זה. יקומו עלינו הגויים. ואז ראית, וניתצתם את מזבחותם. ואשר הם תשרפון פסילי אלוהים תשרפון באש. ויבטם את שמם מן המקום ההוא. מיד לא תעשו כן לשם אלוהיכם. תרשה הגמרא שאסור למחוק אפילו אות אחת משמות הקודש. כתב הרמב״ם, שבע שמות יש שאינם נמחקים, כמו אל, אלוקים, הוויה, אקיה, שדאי, צבאות, אדנות. כל המוחק שם אחד משמות אלה, או אות אחת מהם, הרי זה לוקה מן התורה. ולכן הרמב״ם כתב בתשובה על אלה שהיו כותבים על הציצית, את הברכה של הציצית, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, שקידשנו ומצוותיו וציוונו להתעטף בציצית. אז כותב השם, אז יש שכותבים יוד יוד, אבל אלוקנו כתב, היי! אומר זה אסור, צריך לגנוז מיד את התלית הזאת. למה? אתה משתמש בה, עם הזמן משתפשפים, הרקמה שמה משתפשפת, או אם זה מודפס בצבע, זה נמחק, או שם את זה בכביסה, גורם לזה מחיקה. אפילו שזה לא נמחק מיד, אבל זה עוד ועוד ועוד, אחרי מיליון פעם, זה נקרא, זה נמחק, עובר עבירה. לכן צריך להיזהר בזה מאוד. אז אם קיבלת את זה מודפס על דף, ויש שם שמות הקודש, זה בהחלט בעיה. אבל אם זה רשום על המסך רק, זה לא נקרא מחיקה. קיימלן שכתיבה על המסך, לא נקראת גדר כתיבה. אבל הוא הדפסה על דף, או הדפסה לא משנה על כל דבר שהוא בר קיום, זה בר קיימה וזה אסור. להיזהר. ועוד, שביתי השם בגדי תמיד, אמר רבי חמד זקה לפני מותו, לפני שנפטר, אז אמרו לו תלמידיו, רבנו, ברכנו, אמר להם, יהי רצון שיהיה מורה שמיים עליכם, כמורה בשר ודם. אמרו לו, רבנו, עד כאן? אמר להם, הלוואי, תדע שאדם עושה עבירה, אומר, מי רואני? כי מלוא כל הארץ כבודו. לכן אמר, יזהר האדם מאוד, שלא יתבייש מהמלעיגים, ככה ירושלמי אומר, שעושה עבודת השם, לא יבוש. מאלה שצוחקים עליו, אלא יעשה את זה, רק מה? לא דבר משונה, זאת אומרת, אם זה דבר של חסידות, אז לא יעשה לעיני כולם. למשל, מניחים תפילין במנחה של הרב שמשה רבה. הרבנו הרי כתב על הפסוק, שמור תאמור אי ישר, כי אחרית לאיש שלום. אומר רבנו הרי, מכאן למדנו יש שלוש סוגי תפילין. האמת יש, בשיטות יש שמונה. הגאון מבין לה, היה כל יום מניח שמונה סוגים בשביל לצאת לידי חובת כל הדעות, אבל עיקרם שניים, אחד תפילין של רש"י, אחד תפילין של רבנו תם. תפילין של רש"י, סדר הפרשיות, קדש והיה כביאך שמה והיה עם שמו, ארבע בתים, הראשון מימין שלך קדש והיה כביאך שמה והיה עם שמו. תפילין של רש"י, רבנו תם סובר לא, תשים את והיה עם שמוע באמצע, לפני שמה. קדש והיה כביאך, והיה עם שמוע, אחר כך שמה. עכשיו, אם עשה אותם שלא כסדר, זה לא יצא ידי חובה. לכן גם, זה שכותב את התפילין, צריך שיהיה איש יראי אלוקים. זה שמכניס אותם לבתים, צריך שיהיה איש יראי אלוקים. שהוא מכניס, צריך לומר, לשם קדושת תפילין. ולהכניס אותם לפי סדר, אוי ואבוי אם טעה, קלקל. מסכן האיש הזה יושב מניח תפילין, וזה לא המקרה שהניח. אז צריך שיהיה לפי סדר. זה של רבנו תם, של רש"י. של רש"י, ראשי תיבות, יוד קה וו קה, ישמחו השמיים ותגל הארץ. זה פסוק ששייך לחודש ניסן. אנחנו עדיין בניסן. יש לנו עוד יממה. עוד שתי יממות, כפתת ולמד. אחר כך, השני של רבנו תם, זה יוד שני ההין וו, ראשי תיבות, יתהלל, המתהלל, השכל וידוע. זה נפקא מינה בראש חודש, נעות יום. כשאדם מפלל מוסף, אז יכוון, ברוך אתה השם, מקדש ישראל וראשי חודשים, סגולה שתצליח כל החודש, שמי, שמי, שמי. אתה ער? אז בראש חודש יכוון במוסף ברוך אתה השם יוד שני ההין וב שני הראשי חודש, שני הימים של ראש חודש, זה סגולה שיצליח. הסגבירו כי ידע שמי, כי בי חשק ואפלטרו, הסגבירו כי ידע שמי. למה? יש 12 חודשים, 12 פעמים שם הוויה. ואז הוא יצליח בכל החודש כולו. אז זה הסדר. כן, תראה, בסידור של האשכנזים מופיע שם, בראש חודש, רשימה של כל חודש, איזה שם הוויה, ויש שם גם שם אקי, אבל עיקרו שם הוויה, עם הניקוד שלו. מאיפה יוצא הניקוד? יתהלל, זה חיריק. המתהלל, פתח. השכל, גם כן פתח. וידוע, שווה. אז הכוון בזה, ביום ראש חודש, יצליח כל החודש. גם מה? בטח, יכוון את ההוויה בניקוד. לכן תראה את הסידור, ירשום לו שם את זה. ויכוון בניקוד. טוב לך לדעת, אם הוא יודע מאיפה זה יוצא מהפסוק, זה עוד יותר טוב עוזר. הוא לא רק יודע את הניקוד אלא, ואת האותיות, אלא יודע גם את המקור. כן, אז זה הדרך. אז כל חודש יש לו את הסדר שלו. זה תפילין של רבנו תם. אז הוא אומר שמור תם, זה תפילין של רבנו תם. הוא ראה ישר, זה תפילין של רשיש, צריך שיראה אותם. אחרי זה, בסוף היום, אחר הצהריים, במנחה שהוא מתפלל, היה שם תפילין של שימושה רבה. רב שר שלום גאון, כך היה שמו. שר שלום גאון, חל לפני 1,000 שנים, הוא סובר שהתפילין צריכים להיות גדולות. 4 אצבעות על 4 אצבעות, 8 סנטימטר על 8 סנטימטר. והסדר שלהם כסדר ראשי, רק הגודל צריך שיהיה גדול. אז זה תפילין נקרא שימושה רבה. שימושה רבה כאחרית לאיש שלום. שלום זה רב שר שלום, שהוא שר שלום גאון, שהוא סידר את הסדר הזה. אבל יעירו על זה אז בחי צדק והבן ישחי ועוד, שהוא מתפלל בבית הכנסת, כולם לא מניחים תפילין, והוא מניח יהורה אסור לעשות אז יעשה את זה בסתר. כותב הרב שבחי צדק שהם היו נוהגים בחודש אלול, אפילו שהיה רב של העיר, בחודש אלול היו יושבים בעזרת נשים, שם לא היה נשים, המתחבאים שם הוא ואביו של רבי יוסף חיים, הבנו משה חיים ובנו הוא הבן איש חי, שלושתם היו מניחים תפילין של שימושה רבה, ומתפללים שם, מגיעים לסוף התפילה לפני קדיש תתקבל, במנחה, חולצים את זה, נכנסים את הכנסת רגיל. לא לעיני הרואים, שלא יראו אותם. למה? חסידות, אל תעשה בפרהסיה. אז מה שאמרו, שלא יבוש מהמלעיגים, זה בכל מצווה רגילה. נגיד, הוא הולך לבית, מבית הכנסת, מביתו לבית הכנסת, עם תלית ותפילין. אז זה לא יבוש מהמלעיגים. וכן בשבת, הוא שומר שבת, הוא לובש בגדים, שם כיפה על הראש, או ציציות, לא יתבייש. אני יהודי, שהוא יתבייש, מי שלא יהודי. זה כמו היום, הוא עושה לך, זה המסכן הזה שעושה חצי מצווה, יש לו פשרות בכל דבר. אז הוא עושה איזה אירוע, מעורב, אומר, אתה יודע מה, אני עושה באולם, פינה מיוחדת לאנשים חרדים. שם אותם באיזה מכלאה של עזים. עושה זה זה. שהם ישבו במכלאה. אתה תלך לשם ותבזה את עצמך. אל תראה מה, שהוא יתבייש לו. עושים לך אירוע, אומר, ישיבה בנפרד. והריקודים, נשים בצד אחד וגברים בצד אחד, ואלה רואים את אלה. אוי ואבוי, זה גיהנם שורף מתחת רגליהם. מותר להסתכל על נשים, איפה איסור דאורייתא ולא תתור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם? נורא והיום. זה לא חסידות. אז אומר לך, פעם לא היו עושים מחיצה, פעם הנשים הלכו צנועות. לא לבשו בכלל בגדי צבעונים, כמו שהרמב״ם כתב, אישה אסור לה ללבוס בגדים לא כתומים ולא כחולים ולא אדומים ולא ירוקים, אלא היו לובשים בגדים חומים, כהים שלא נראים ומחוסות מכף רגל עד ראש, והכל בצניעות. אוי ואבוי, איפה זה? הרדב"ז כותב, מה זה אחרי הרי ולא אחרי אישה? מתי זה ברחוב? אומר, כשהאישה הולכת הוא ראה אותה שהיא זזה, זה איסור תורה. ורבי שמעון בר יוחאי, שהיו הולכים בדרך, היה אומר, דלי קרעיכו מקרמי גינם. אז זה צריך זהירות. אז עכשיו הוא יושב באיזה, מתבייש בהם, אומר, לא נעים לי, יש לי אורחים, ומה יהיה בגינם? אוי ואבוי, נורא והיום, נורא והיום, יש שם מרחם, שם יצילנו.
אז איך הם הולכים לשם?
מי הולך לשם? אנחנו לא הולכים. פרחה, אני רוצה שתגיד את זה בדיזנגוף, לא פה בשכונת הבוחרי. כן, תלך לשם ותגיד את זה, תצעק. אז אומר לכן, נעשה הכל בצנעה. אם זה מה? מה זה מריבות? אני לא יודע איזה פריצות יש שם, זה אני לא יכול לדעת. תגיד מזל טוב ותלך, אם זה אחים ואחיות זה משהו אחר, אז תגיד מזל טוב ותלך, אבל תשתדל לא לראות מראות נגעים, השם ישמור. כן, תגיד מזל טוב ותלך, מה לעשות? עכשיו יש שאלה, מרן דן, אם אדם היה ישן על מיטתו ושמע קדיש, יש כאלה שגרים ליד בית הכנסת, והוא שומע יש מרבה מברך, והוא כעת התעורר מהשינה ולא נטל ידיים, האם יכול לענות או לא? הרי אין פה שם השם, אז ההלכה ישפשף ידיו בסדין, או בציפה, או בסמיכה, כי כל הטעם אולי, הרי יש כמה טעמים תלת ידיים, בעזרת השם נגיע לזה. יש כמה טעמים. יש טעם של הרשב"א וטעם של הראש. הראש כתב שנגע במקומות המכוסים, אז התענפו הידיים שלו. אז מועיל גם אם ישפשף את הידיים. הרשב"א כתב שכיוון שנעשה בריאה חדשה, שנולד בבוקר הוא התעורר כאילו נולד מחדש. בריאה חדשה צריך איתו לידיים. אז הוא כתב טעם שלישי, שהסיבה היא שרוח רעה שורה על האדם. גם הגמרא אמרה את זה, אבל אז הוא העריך בזה יותר. שכשאדם ישן, אז רוח רעה שורה על כולו, על כל גופו, מראשו ועד רגליו. למה? נשמתו יוצאת ממנו ועולה למעלה. ואיך הוא חי? יש נפש, נשארת בו הנפש. אני ישנה בליבי ער. אז עכשיו, כיוון שהנשמה שהיא חלק אלוה ממעל לא נמצאת, באים החיצונים, הסיצרה אחרה ויונקים ממנו. וכמה שיהיה יותר צדיק, יש יותר רוח רעה אצלו. למה יש מה לנק? דווקא מינה, אם יש אדם שהוא, נגיד, מחלל שבת, איך אני עולה לאגד ואני משלם לו, נותן לו את הכרטיס, והוא נוגע בי, אני הולך לקופאי בבנק, הוא נוגע לך בידיים, אין לזה סוף, אני צריך איתו לידיים, אז מה יהיה? אבל הוא לא שומר מצוות, אין, כמעט אין רוח רעה בכלל. גם, סומכים על זה, הפוסקים כתבו, כיוון שסוף סוף הוא שטף את הידיים, אפילו שלא נטל בכלי, אבל השטיפה גם עושה משהו. היה לי מעשה, היה איזה יהודי אחד אצלנו בשיעור בחולון, לפני 30 שנה. אז כן, הוא יהודי ירא שמיים, אפילו גבאי בית הכנסת היה. לאן בתי הכנסת שם. ואשתו הולך בגילוי ראש, ונוטלת ידיים. בשבת אפילו בקושי שומע, הסכימה לשים פלטה. בשאר הדברים עושה בשבת, השם מרחם. אז בא להגיד, הוא אומר, מה אני אעשה? אני אוכל מהידיים שלה, היא מבשלת. היא עושה הכל. אז הוא קונה בשר חלק, הוא קונה הכל בסדר, אבל היא לא נוטלת ידיים בבוקר. מה אני אעשה? פגשתי את מרן עליו השלום, אמרתי לו, הרב, כך וכך מעשה. אמר לי, אין דבר. תגיד לו, היא לא שוטפת הידיים? הוא אומר, כן, היא שוטפת. במבט ים, זה מה היא עושה, שוטפת סבון. וזה אומר, גם טוב. ובלב הכי... חצי בן אדם, אין שם רוח רעה שתינק ממנה. למה רוח רעה איפה באה? אחד ששומר מצוות, יש מה לינק ממנו. אחד שהוא תמיד חכם, עוד יותר יש לינק ממנו. אבל אחד שהוא עם הארץ, מה יש לעשות? להבדיל, הגוי, אם נגעת בגוי, אז אתה צריך אותו לידיים? ואם נגעתי בסוס של פרעו, גם לא צריך אותו לידיים. אז אותו דבר. לא צריך לזה, אז אין בזה שום... אחרי זה, ברוך השם, האישה הזאת חזרה בתשובה, היום הולכת בצניעות, שומרת מצוות, כדת וכהלכה, מההתחלה עד הסוף. אז צריך לאט לאט הכל בחוכמה עשית, מלאה ארץ כדידיך. אז אם שמע קדיש, והוא עדיין לא נטל ידיו, ישפשף ידיו ועונה קדיש. אז אותו, מאיפה למדנו את זה? מראה אומרת, שאם אדם היה... ישן, או היה בשירותים, בשירותים שלהם היה בית הכיסאות שהיה בהסדות. שמע כל רעם, או ראה ברקים, רוצה לברך, ישפשף ידיו, אם יכול לצאת מיד, יצא. אם לא, שפשף ידיו ויברך.
אז הנה ראינו שמועיל, שנאמר, אחד בניקיון כפיים, מקטי במים, בניקיון קטי, בכל מידי דמנקה. כלומר, כל דבר שגורם ניקיון, מועיל ספסוף ידיים, ובזה יוצא ידי חובה. הבגדים אי נוח. אבל עדיף לא בבגדים, כיוון שלמדנו שלא ינגב ידיו בבגדיו קשה לשכחה. אז כאן, אמנם הוא לא מנגב, אבל הוא כאילו מעביר את הזוהמה. אז מה, מעביר את הזוהמה על הבגדים שלו? לא טוב. אז אעשה את זה בצורה עדינה. עכשיו המים שנטל ידיו, השתדל לא לברך מולם. האמת שמצד ההלכה אין בזה איסור. אבל המרן החידה כתב זאת בברכי יוסף, והבן ישחי העתיק את זה להלכה. בן ישחי כתב, שאחר שנטל ידיים והגיגית של המים של הנטילה לפניו, היום כשנוטלים בכיור, אז המים בין כה עברו, הלכו להם. אין בעיה. אבל אם המים נמצאים לפניו, הוא אומר, המים האלה דינם כעבית של מרגליים. ויזהר לא ליתן לבהמתו לשתות מהם, כי הם מסוכנים. זה מים שיש בהם טומאה. כי הטומאה נעקרת מהידיים ועוברת על המים האלה. זה מים של נטילה. אז אם כן, מה יעשה? רוצה לברך? אומר, יהפוך פניו מהמים לצד ויברך ונגף את הידיים. גם יש עניין נטילת ידיים לברך אותה מעומד, כיוון שיש בה קדושה, תוספת קדושה, ובפרט בשבת. כך כתב רבי אליהו מני. רבי אליהו מני כתב, נטילת ידיים של שחרית ונטילת ידיים של סעודה שעושה בשבת, הכל יהיה מעומד, כיוון שזה קדושה מיוחדת יורדת בשורה על ידיו. אז צריך לעמוד ולברך. שלוש פעמים, הגמרא אומרת שישמע שיפטה, בת מלך היא מקפדת. פעם ראשונה היא נעקרת קצת. פעם שנייה עוד קצת. פעם שלישית נעקרת לגמרי. ולכן הוא עושה את זה בסירוגין, ואז על ידי זה היא נעקרת. צריך לעשות פה מדרגות. מה ארבע פעמים? הגמרא מבין לסובר כך. לא, לך לא צריך. ברוך הבא רב. מצ, ברוכים תהיו. כן. לא, אמר אדם צר לי המקום. כן. אז אם כן, אז זה הסדר. אז אם כן, נגד המים, תדל לזה. יש עוד שאלה אחת, אדם שישן עם כפפות, האם צריך איתו לידיים או לא צריך איתו לידיים? יש את הפטנט הזה, יש עושים שהוא צריך ללכת, למשל בעבודות של ערב פסח או של ערב שבת, אז צריך כל פעם להיכנס לשירותים, להביא מטטה, להביא סחבה, להביא זה. אז מה, ירחץ ידיים כל פעם? אז יש, אם יש לו כפפות על הידיים, בין כה כפפות עבודה, אז אין רוח רעה שורה. היה מובא בהלכה, שהיה חכם אחד, היה ישן עם כפפות, על צעד שאם יקום בבוקר ויצטרך לחכך במצח שלו, יגע במקומות המחוסים, שלא יהיה טומאה. אז זה מדין טומאה, אבל מצד נטילת ידיים צריך נטילת ידיים, כי גם בגמרא מובא, אבו דרהם ככה הביא. בדוד אבו דרהם הביא עוד טעם שנוטלים ידיים, כיוון שאני בא להיכנס להתפלל לפני השם. אז לפני התפילה, היכון לקראת אלוקיך ישראל. אחד מהדברים של ההכנה זה נטילת ידיים, לכן תקנו לנו בבוקר בברכה. הנה חינם, במנחה מי שיודע שלכלך את הידיים, ייטול, אבל לא צריך ברכה. אשכנזים נוהגים לפני כל תפילה ליטול. אבל לפי דעת מרן, אם הוא יודע שהידיים שלו היו נקיות ולא נגע, אז בסדר. אז זה אומר, לכן אפשר לעשות כן, ואז יכול בלי נטילת ידיים, אם הידיים שלו היו מחוסות בכפפות או במגבת או בכל דבר אחר. איך? מתי יברך? שיטול. זה בלי נדר שבוע הבא. בעזרת השם, שיטול ידיים ואז יברך. והקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות. תזכו לחיים.